אהלן, שלום רב, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 193 של ועשרים פלטפורמה, וזה פודקאסט מספר 9 של קונטרס. אנחנו בפורום הקבוע, אני רן, שאיתנו את אבנר, ודותן, על החבר'ה.
אהלן.
היי.
בזמן רב לא התראינו, צברנו חומר, לא המון, אז אולי תהיה עוד קצרה, אבל... כל פריט בונבון. היום ה-14 באוקטובר 2013, השעה 11 בבוקר, והיום איזה יום? יום שני. זהו, אז אחרי שגמרנו כל הפורמליות הזו, אפשר להתחיל. אז היום הלכנו על פורמט מעורבב לגמרי, בניגוד לפעמים שעברו שבהם חילקנו את הדברים לפי נושאים, היום החלטנו לעשות הכל באופן רנדומני. אז בואו נראה איך זה עובד. רק תזכורת קצרה, הפודקאסט Bumpers זה קצרים, קצרצרים, אנחנו עושים כל מיני אייטמים, מדברים על כל אחד דקה, לפעמים קצת נכנסים יותר לעומק, אבל ממש בקצרה, ועוברים הלאה, זה רק נגיעה על קצה המזלג, ומי שמעוניין מוזמן ללכת לראות את הוידאו או להיכנס לאתר או כל מה שלא יהיה, אנחנו עושים את כל הלינקים בשואו נוטס, אז אתם מוזמנים אחר כך לבוא ולראות. זהו, הנושא הראשון הוא לינק שאני מצאתי, שנקרא To Do MVC Complexity, והוא למעשה מסתכל על אפליקציות של To Do MVC, ומסתכל על כל מיני measurements של הקומפלקסיטי שלהם. נחזור בקצרה על מה זה בעצם To Do MVC, אז To Do MVC זה סדרת אפליקציות שלמעשה מנסה להשוות בין front-end frameworks שונים, כמו Ember, Angular, Dojo, YUI וכו', להשוות ביניהם באופן הבא, פשוט כל אחד מממשים אפליקציות to do פשוטה בכל אחד מהאפליקציות, ואז יכול בן אדם ללכת להסתכל על הסורס קוד ולהבין במה פרמוק אחד שונה מהשני. אז הלך מישהו וניתח את התוצאות ומציג גרפים מאוד נחמדים עם code complexities, code measurements. אז למשל סך הכל line of codes, זה measurement פשוט. אז אפשר לראות נגיד שבדוג'ו יש הכי הרבה שורות קוד, בפלייט, אני לא מכיר באמת מה זה, יש גם לא מעט, והכי מעט שורות קוד זה ב-Angular.js, וגם Ember.js נמצא אי שם למטה. אז זה measurement אחד, measurement נוסף מעניין, זה Symptomatic Complexity, אני לא אסביר פה מה זה, גם כי אני לא יודע מה להסביר, וגם כי אני זוכר שהסבר ארוך, אבל בגדול זה מראה על סיבוכיות, אז שוב, הכי מסובך מבחינה ציפלומטית זה jQuery במקרה הזה, הכי פחות מסובך זה Ember.js, Angular.js גם נמצא שם למטה, אבל Ember משיג אותו קצת, וזהו, ויש עוד כל מיני מדדים אחרים מעניינים של קומפלקסיטי, כמו Halstead Complexity, שאני גם לא יודע מה זה, אבל זה שוב מראה גרפים נחמדיים, Mean Maintainability Index וכו' וכו'. אז זהו, נחמד, זה אני חושב, נותן באמת overview יפה, השוואתי, על מה ההבדלים ברמת הסובכיות של בכל אחד מהפרמוקס האלה.
רן, שאלת תם, אני נראה לי פספסתי משהו קצר בקומפלקסיטי הזה. הקומפלקסיטי, מה שאתה אומר, עובר על הספרייה עצמה, או על האימפלמנטציה של התודו שלה?
על האימפלמנטציה של התודו. אז זה למעשה מנסה להראות עד כמה הקוד שכותבים בספרייה הזו הוא maintainable, מסובך להבנה וכו'. כלומר, מה שלא לוקח בחשבון זה עד כמה מורכב להכיר את הספרייה. כלומר, כל זה יוצא בנקודת הנחה שאתם כבר מכירים את Ember, או מכירים את Angular, או מכירים את jQuery, או what have you, וכמובן לא לוקח בחשבון את זמן הלימוד הראשוני. יחד עם זאת, אני חושב שזה נחמד, זה נחמד, נחמד לראות את זה. זהו, אז זה הייתה
בראשונה. הסיקלומטיק קומפלקסיטי, ככל שהוא נמוך יותר, נראה לי שזה מצביע על יותר קסם שקורה בספרייה. כי זה סוג של measure של dependencies בין מודולים או בין whatever, בדרך כלל זה static languages, אבל פה מדובר בג'אבסקריפט, קשה לדעת איך זה ממש, כאילו איך אתה יכול לדעת שמשהו תלוי במשהו, אם הכל פה דינמי. נראה לי זה פשוט עובר על הקובץ, רואה שדברים לא מסובכים מדי, כאילו זה לא יוצא למודולים אחרים, ואז נותן איזושהי אינדיקציה כמה זה, כמה הקומפלקסיטי, וזה מתאים לי עם Ember, כי הרבה דברים קורים בצורת קסם מאחורי הקלעים, וגם Angular.
כן, אז, אז בגדול זה, זה, זה אולי ביחס הפוך לכמות הלמידה הראשונית שאתה צריך להשקיע. כן. כלומר, גם באנדור וגם באנגלור אתה צריך להשקיע הרבה כדי להבין איזה מג'יק הם עושים, אבל once הבנת את המג'יק, מאוד קל לך לעבוד איתם.
נכון.
אוקיי. יפה, אז האייטם הבא, זה גם האייטם שאני מצאתי, paste.js, loading bars, מ-HubSpot. אז ל-HubSpot יש הרבה פרויקטים מאוד נחמדים שהם מוציאים בקוד פתוח, ו-paste.js זה אחד מהם. זה פשוט loading bar ו-loading animation ומין ספרייה כזאת קטנה וצנועה, של כל מיני loading animations נחמדים, בין אם זה פס זהיר בראש הדף, או כל מיני שעונים מסתובבים, או כל מיני דברים, ומשהו בהחלט שימושי לכל מיני single page applications. השתמשתי באחד שונה, שכחתי מה שמו, אבל גם משהו בסגנון הזה, ובפייס.js עוד לא צריך להשתמש, אבל הוא נראה חמוד. זהו, האייטם הבא הוא האייטם שלי, בנושא אחר לגמרי, כבר לא מבואי מטיר הג'אבסקריפט. שמתי לב שבזמן האחרון יש מין אינפלציה של מערכות הפעלה חדשות. אם כשלמדנו, לא יודע אם... כשאתם למדתם, יצא לכם לדבר על נגיד בקורס מעבור למערכות הפעלה, לנו אמרו, טוב, תראו, אתם אף פעם לא באמת תצטרכו לכתוב מערכת הפעלה, אבל כאילו שתדעו, ככה זה עובד. ומסתבר שגם היום אנשים כותבים במערכות הפעלה, בין אם זה למובייל, בין אם זה לכל מיני דיווייסים שונים, אבל הפעם אני לא מדבר על מערכות קיים, אני מדבר על מערכות למחשבים, כלומר לשרתים בעיקר. וספציפית יצא לי להתעכל בזמן האחרון ב-OSV, שזה פרויקט בעצם ישראלי, שלמעשה לוקח ובונה מערכת הפעלה שהיא אופטימייזד ל-Java Processes מעל, מעל, מעל ה-Virtualization Framework, שכחתי מה שמה, מעל Hypervisor, סליחה. אז חבר'ה שבעצם יצרו את KVM, עכשיו הם עובדים על המערכת הזו. אז הם כנראה יודעים מה הם עושים, לפחות בכל מה שנוגע ל-Hypervisors, ויצא לי לראות Node.OS, שלמעשה מערכת הפעלה, או אולי זה עדיין לא מערכת שלמה, אבל זה התחלה של מערכת הפעלה שכתובה למעשה ב-Node, ומי שכותב אותה טוען שיש בזה לא מעט יתרונות, וההוכחה עדיין צריכה להגיע, כי זה באמת משהו מאוד, מאוד ראשוני. וזהו, ויש את SmartOS, ובקיצור יש כל מיני סוגים של מערכות הפעלה ייעודיות לסרברים, או לסרברים או לדסטופ, שאני חושב שזה אביב מעניין. אוקיי, אז אם אין הערות, נעבור לאייטם הבא של אבנר.
אוקיי, אז האייטם הבא הוא בהקשר של קפיסטרנו. קפיסטרנו זה בעצם כלי שנותן איזשהו DSL בגדול, לדיפלוימנט בסביבת רובי. ובעצם זה כלי שנכתב כבר לפני 5-6 שנים, משהו כזה, ועיקר הנקודה שלו זה בעצם שהוא נכתב לפני גיט, והרבה פתרונות שהוא נותן, בעצם בעולם של גיט, אתה יכול לפתור אותם בצורה הרבה יותר פשוטה. אחד הדברים הבעייתיים, שאגב, אצלנו אנחנו ממש רואים את זה, שזה חלק משמעותי מה-deployment time, זה בעצם העניין של יצירה, של, זאת אומרת, איזשהו קלון מסוים של הריפוזיטורי, ההעתקה שלו לספרייה חדשה, ובעצם הוא מנהל את כל הדבר הזה, זאת אומרת, כל deploy הוא בעצם... הוא לא בדיוק קלון חדש, אבל הוא לפחות העתקה של הריפוזיטורי לספרייה הקודמת, ואז בעצם זה מאפשר לך לעשות את הרולבק של גרסאות, פשוט במעבר של סימלינק בין ה-current directory. ה-current זה בעצם ה-active deployment. כאשר בעולם של גיט אין שום צורך כמובן לעשות זה, אתה פשוט עושה checkout לאיזה revision, tag או brand שאתה רוצה, וככה אתה יכול לעשות את הרולבק שלך. אז הריפוזיטורי הזה מופיע פה בעצם ריפוזיטורי שנותן סט של קפיסטרנו טאסקס שמאפשרים לעבוד מול גיט בצורה הרבה יותר יעילה. אז הנושא הזה של קפיסטרנו מול גיט.
אתם משתמשים בו לצורך הדיפלוימנט אצלכם?
אנחנו לא משתמשים ב ריפוזיטורי הזה של קפיסטרנו לגיט, אבל אנחנו בעצם עשינו בדיוק את אותו דבר. אחרי שעשינו את זה, מצאנו את הריפוזיטורי הזה שנותן טאסקים דומים, אנחנו עדיין לא עשינו מעבר להשתמש בו, אבל בעצם מה שאנחנו עשינו זה הורדנו מקפיסטרנו את כל השימוש בספריות, והעברנו את זה לשימוש ישיר בעצם ביכולות של גיט. פרויקט נוסף ששוב מתחבר עם קפיסטרנו, זה קפיסטרנו 3 בעצם, איזשהו להבנתי רירייט מלא של קפיסטרנו, שימוש באותו DSL, אבל שימוש ב-rewrite מלא. לפי מה שעברתי מבחינת פיצ'רים, לא נראה ששום דבר חדש משמעותי נכנס. זה יותר נראה מין ריפקטורים כזה, כדי לאפשר הכנסה של פיצ'רים שעד עכשיו בכלל אי אפשר היה לעשות בארכיטקטורה הקודמת, אבל זה איזשהו, אני יודע, התחדשות של קפיסטרנו, אז שווה לעקוב ולראות מה קורה שם.
אוקיי, מגניב. יש לו נגיד, יש איזשהם הבדלים בין, יש איזושהי תאימות בין ריילס, כמה זה עכשיו 2 או 3, לבין קפיסטרנו 3?
אני חושב שזה, זאת אומרת, אין תאימות, אבל אין שום בעיה. זאת אומרת, זה קפיסטרנו 3 יעבוד לדעתי באותה מידה גם על ריילס 2. יש מעט מאוד דברים שאני זוכר אם בכלל שהם בעצם קאפלד בין קפיסטרנו לריילס. זאת אומרת, אתה משתמש לצורך העניין בטאסק, למשל של האסט פייפליין, אז כמובן שהוא יעבוד בריילס 3 בצורה מסוימת, אבל אתה פשוט צריך להשתמש באסט, בטאסק שאתה צריך לסביבת העבודה שלך.
כן. אוקיי, אחלה, מעולה, קפיסטרנו 3. האייטם הבא, האייטם שלי, קצרצר, פייצ'ר, סביבת הפיתוח לפייטון שמבוססת על ג'טבריינס, זאת אומרת, מחברת ג'טבריינס. עכשיו כבר יש גרסה חינמית שלה, גרסת קומיוניטי הם קוראים לה. אם בעבר הייתם צריכים לשלם, אז היום גם יש גרסה שהיא אולי קצת יותר מינימליסטית, אבל בחינם, אני באופן אישי לא משתמש בפייצ'ר, אני משתמש בווים או בסאבליים, אבל אני יודע שהרבה מפתחים משתמשים בפייצ'ר ואוהבים את הכלים של ג'טבריינס, אז חדשות טובות. אייטם קטן של גיטלרי, וימדק. וימדק למעשה נותן לכם לעשות פרזנטציות ב-VI. כל מה שאתם צריכים זה ליצור פרזנטציה בקובץ טקסט פשוט, כלומר עם איזשהו מרקאפ שדומה למרקדאון, אם אני לא טועה, ומתחילים איזשהו פלאגין לווים, שהוא בעצם נקרא וימדק, וזהו, ועושים פליי, ואז אפשר להציג פרזנטציות טקסטואליות כמובן, על הטרמינל שלכם. אז זהו, אז מי שבעניין, אפשר להשתמש בזה בכנס הבא שעליו נדבר בסוף הפרק.
בכנס רז האחרון שהיה לפני מספר ימים בישראל, אז חוויאר נוריה מרז קור עשה איזושהי פרזנטציה שהייתה טקסטואלית, ייתכן שבזה הוא השתמש, אני לא יודע בדיוק.
כן, יש איזה פלאג, כאילו יש איזושהי חוכמה נחמדה שנגיד הוא הופך כותרות לאסקי ארט, כאילו הוא עושה אותם כזה בצורה יפה, נחמדה. אז כן, נראה לי נחמד.
פיגלט.
איך?
פיגלט. כלי כזה מאוד יוניקסי ישן.
כן, זהו, מגניב, כן, וימדק. לכו תהממו את הקו-וורקרס שלכם בכמה אתם מביקים. נקסט, אדר?
Extending through messaging, זה בעצם לינק לפרזנטציה בספיקר דק של אבי צורל. אבי צורל עשה איזושהי הרצאה ברובי מיטאפ האחרון בקלרנה, לגבי, זאת אומרת, באופן מסורתי, הרחבה של ריילס לעבודות לבקגראונד ג'ובס בעצם נעשה בעזרת רסקיו, דיליי ג'וב, סיידקיק, מערכות שבעצם איזשהם קיואינג סיסטם, ואבי בעצם עבר על איזשהו פרזנטציה על איך בעצם הוא ניגש בגוגובוט, בחברה שבה הוא עובד כרגע, לשבור את האפליקציה שלהם למספר סרוויסר שמדברים ביניהם במסג'ינג. הוא, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, להשתמש בעצם ב-RabbitMQ, כדי להשתמש באיזשהו messaging system. זהו, אני חושב בסך הכל פרזנטציה מעניינת, זה תהליך שאנחנו בעצם גם אצלנו בפייבר עושים תהליך מקביל של שבירת אפליקציה רלס מונוליטית מאוד גדולה להרבה סרוויסס קטנים בשפות שונות, שזה גם נחמד, כיף יותר לכתוב, וגם משהו שהוא יותר מנטנבילי. יש כמובן גם את הבעיות שמגיעות עם הארכיטקטורה הזאת, אבל הצעה בסך הכל הייתה מאוד מעניינת.
כן, האמת היא שבתזמון מושלם, האייטם הבא הוא בדיוק לדבר על הנושא הזה. הכותרת שלו זה איך לעשות $100,000 באופן סורס, והפרויקט המדובר הוא סיידקיק, אחד המסג'ינג פלטפורמס חדשים, זאת אומרת קצת יותר חדשים וכנראה יותר רובסטים ברובי. אז זה מעשה, זה בלוג פוסט של מייק, האוטור של סיידקיק, שמספר על הבנייה של סיידקיק, איך הוא ניסה מספר דרכים לעשות אותו פרופיטבל, ובסוף של דבר הוא מצא את אחד הדרכים שעובדת לו, שלהערכתו היא יכולה להביא לו עד $100,000 לשנה, שבשביל פרויקט צדדי זה נשמע לי אחלה דבר. זה לא פול טיים ג'וב שלו, זה פרויקט שהוא עושה בערבים, אולי פה משם בחופשים, אבל יש לו עבודה בנוסף עד כמה שאני מבין. אז זהו, אז זו קריאה לא ארוכה, ואני לא חושב שזה לא מאוד נפוץ, אבל זה מעניין שזה קורה. זהו, אז יצא אחלה בערבוב הרנדומלי שלנו, שזה בדיוק הגיע אחרי האייטם הקודם. זהו, עכשיו האייטם הבא שלי הוא המשך לסדרת פוסטים שכבר דיברנו על מספר פעמים פה, שנקראת Call Me Maybe. להזכיר, הסדרה הזו היא של קייל קינגסבורי, הבחור ש... גם כתב את רימן, והוא מרצה בחסד, והוא מצחיק, ויש לו סדרת פוסטים מעניינת על דאטאבייסים, שבה הוא בדק את איך הם עומדים לפני פרטישנינג. אז הרבה מהדאטאבייסים המודרניים והמבוזרים, הם רוצים, או לפחות מנסים, לעמוד בפני מצב של פרטישנינג, כלומר, קבל רשת באמצע הדאטאביס נקרא, או אם יש דאטאביס שמוקם מחמישה הוסטים נפרדים, שתי קבוצות של שניים ושלושה. ובסדרה הזו של הפוסטים הוא קורא על הגזרים את כל הדאטאביסים שהוא מוצא. דיברנו בעבר נחשב על ריאק, הוא בדק גם את זוקיפר, הוא בדק גם את מערכת, לא, מערכת קיואינג, קפקא אם אני לא טועה, הוא בדק את מונגו, הוא בדק בקיצור דאטאבייסים או שכמותם אחרים, לא כולם ממש דאטאבייסים. ובפרק החדש הוא בודק סוף סוף את קסנדרה, שבו הרבה מאיתנו משתמשים. אז אני לא ארוס לכם את הסוף, לכו תקראו על קסנדרה, אבל א', אחד הדברים שאני מאוד אוהב ב... בפוסטים שלו שהם מאוד לימודיים, או מאוד חינוכיים, כלומר, לא חשוב רק השורה התחתונה, אלא גם המתודה שבה הוא עושה את זה, זה מאוד נחמד. בסופו של דבר, גם מעניין לשמוע מה הוא חושב על קסנדרה, ואני חושב שהסיכום שלו הוא שרואים שכבר עובדים, בקסנדרה עובדים הרבה שנים על הבעיה של AP, כלומר, AP מתוך ה-CAP Theorem, כלומר, Database שהוא Available ו-Partition Tolerant, בחלק מהמקרים הצליחו, בחלק מהמקרים זה עובד מאוד טוב, בחלק מהמקרים ממש לא, אז צריך להיזהר מהמקרים שלו, ובהחלט הוא ממליץ, אני חושב, להשתמש בסנאריו שבהם כן. אז זהו, אז אחלה קריאה, אני ממליץ. זהו, נותן?
כן, טוב, אז יש פה כמה אייטמים שלי, אני יכול לגלות גם שכולם באותו קו, כולם בקו של גו ושל פאס, DIY פאס כזה, איך, אז התעניינתי בזמן האחרון איך לבנות פאס משלי, כיוון שהמון סרוויסים אצלי, עוד כל כך יש לנו המון סרוויסים והמון סרוויסים קטנים גם, לא בהכרח אם... אם זה מתקשר להרצאה של אבי, לא בכך מתקשרים דרך מסג'ינג, כי אני חושב שהצעד הבא אחרי שאתה מגלה את המסג'ינג ואתה מתחיל לדבר במסג'ינג בין סרוויסים, זה להבין שדברים, בעיות קורות באיחור. זאת אומרת, כל מיני דברים תקועים לך בקיורים וכו'. צריך להיזהר עם הפאטרן הזה של האבנט בס ותקשורת בין סרוויסים, וכל עוד אתה יכול עדיף להיקשל מהר. זאת אומרת, שסרוויס... ייגש לסרוויס אחר ויקשל כמה שיותר מהר, מאשר שישלח הודעה, ואז הכישלון נחכף שהוא באיזשהו קיר, כי זה הפך להיות מעט הקומפלקסיטי בצורה משמעותית. אז היום יש לנו המון סרוויסים, וכל אחד כתוב בשפה שלו, וכל אחד בעצם מיוצר גם אולי בדרך שונה, וזה גם מצריך את הפינוק שלו, אתה צריך לפרוס אותו בצורה מיוחדת. וזה אנחנו משמשים בקפיסטרנו, פה קפיסטרנו 3, ואחרי שכל, זאת אומרת, לזה שלא יהיה אכפת לי במה אני אשתמש בשביל דיפלוימנט, ולא צריך ליצור את הדיפלוימנט הזה מראש, היה נחמד אם היה לי איזשהו פס משלי, והייתי דוחף, אותה צורה שאתה דוחף לרוקו, עם איזשהו בילד פק כזה שלהם, שאפשר לגנוב מהם, במרכאות. אז בעצם עברתי על כל מיני DIY פאסים כאלה שהם מבוססי דוקר בעיקרון. יש את צ'יפ בילדר, יש את דייס שנראים טוב. ובנוסף לזה, אם מישהו גם מנסה ללכת על אותו נתיב, אז יש איזשהו אינדקס של מלא דוקר כאלה קונטיינרס. יש גם פה לינק למאמר על דוקר וגיט. זאת אומרת, אם אתה מדלג על הפאסים, אתה רוצה לעשות דיפלוי מגיט ישירות לדוקר, גם משהו שמעניין. מה עוד? חשוב לדעת גם שדוקר עובד טוב יותר בלינוקס 13, באובונטו 13 פלוס, בגלל הקרנל של לינוקס, נדמה לי 3.8. זהו בעיקרון.
אז אתה מכיר את הפרויקט מגוגל שנקרא Let-me-contain-it-for-you, אם אני לא טועה, שכך אומרים אותו, Let-me-contain-it-for-you, זה אופן סורס יחסית חדש, בהשוואה המכונים מגוגל, שגם מדבר על קונטיינרים, הוא הרבה יותר low-level מדוקר, הוא מסתכל על ה... אבל הוא לא כל כך מסתכל על דוקר, בעיקר עושה אדמיניסטרציה, והפרויקט מגוגל, Let-me-contain-it-for-you, ככה אני חושב שוב, ככה אני חושב שאומרים את זה, זה פשוט מכתב LMCTFY. הוא למעשה לוקח לינוקס קונטיינרס ומוסיף להם כמה אטריביות שלא קיימים בהם, ועושה אותם קצת יותר בטוחים לכל פרוססים. אם זה CPU throttling, memory management יותר חזק ודברים כאלה, אז יכול להיות שזה גם משהו שאינך, לא, למרות שזה פרויקט עכשיו די צעיר, זה גם יכול להיות מעניין להשתמש בו. פרויקט אחד שכחתי מה שמו, שמשתמשים בו בטוויטר ובעוד איזה חברה שתיים גדולות יחסית. מזוס.
כן, שמעתי על זה.
כן, אז זהו, זה גם נראה לי רלוונטי בתחום הזה.
יש עוד כמה כאבי פסים, אבל ניסיתי לקחת משהו שאתה יודע, שאתה יכול לקחת בצוות קטן, אתה לא צריך נניח להיכנס עכשיו לאופן סטאק וכל השטויות האלה, כדי לעשות מהר ולבד. וסיננתי כמה, נשארתי עם השניים האלה, שיפילדר ודייס. מה ש... אתה יודע, LXC היה קיים תמיד, כמעט תמיד בלינוקס. מה שדוקר עשה זה בעצם גם להציף את הבעיה למעלה, לקחת, לשלב כמה דברים, כמו פייל סיסטם שהוא מכין וזורק אם אתה צריך, וגם פתאום נהייתה אקוסיסטם ממש, ממש מגניבה, שאתה יכול לקחת קונטיינרים, אתה יודע, אתה לא צריך יותר, אני גם מעריך שזה יהיה איפשהו יהווה אתגר לשף. אתה יודע, פתאום יש לך כבר קונטיינרים מוכנים לכל דבר, אתה לא צריך אפילו רסיפיז, כי הקונטיינר כבר מוכן, אתה פשוט עושה לו דאונלוד ואתה מריץ אותו.
כן, אגב, אתגר לשף, יש הרבה אתגרים לשף בזמן האחרון, וזה, אני מסכים איתך לגמרי, זה אחד מהאתגרים. אתגרים נוספים לשף זה כל ה-provisioning systems החדשות שקיימים, כמו SaltStack, והמתחרה של סטוד, שכחתי מה שמו בפייתון, וה-senior purpose OSs, כמו OS3 שהזכרתי מההתחלה, שלמעשה לא דורשים שום configuration management, אתה מעלה אליהם ביינרי והם מרצים אותו ורק אותו, וזהו.
כן, אז אם יש לך דוקר, ואם הכל הוא self-contained, אז אתה לא צריך את כל הדברים שמערכת הפעלה, את הדברים מסביב, אתה פשוט זורק קונטיינר מוכן, עם האפליקציה שלך, ואתה הורג אותו בקלות, אתה מרים אותו בקלות. נראה לי שיהיה מעניין לשף בזמן הקרוב, במיוחד שהוא מלא בדי הרבה חסרונות.
כן, מסכים איתך לגמרי. אוקיי, מגניב, אז יש לך עוד אייטמים.
כן, אז האייטם הבא זה collect D3, סוג של שילוב בין collect D לבין ויזואליזציה של D3. נראה ממש יפה. אם למישהו יש איזשהו כמות סרברים קטנה או משהו שהוא מנג'בול והוא לא רוצה יותר מדי דשבורדים ובלגנים, אז אפשר לחבר collect D ישירות לדבר הזה. collect D זה פשוט דיימון מאוד קטן ויעיל שאוסף מטריקות מסרברים, וקבל off the shelf דשבורד ממש ממש נחמד, מעוצב ממש נחמד, וזה quick gain כזה, אפשר בקלות לעשות את זה.
HCD?
כן, האייטם הבא מתחבר קצת למה שדיברנו, אז HCD זה סוג של, אפשר לקרוא לזה מימוש של זוקיפר בגו, זאת אומרת key value store שהוא highly available distributed. לא, אני אישית לא הייתי משתמש בו over zookeeper, כי zookeeper קיבל כל כך הרבה זמן אוויר, ובעצם משתמשים בו בערך בכל מקום, אבל אני לוקח משם הרבה, אני לומד משם הרבה ב-Go. הפרויקט הזה שייך לפרויקט על שנקרא CoreOS, שזה גם מתחבר למה שאתה אמרת רן, שזה OS שנכתב from scratch כדי בעצם להוות שכבה מאוד מאוד רזה, שפשוט מריצים אליה קונטיינרים. לא צריך את כל השטויות של מערכת הפעלה שיש לך ברגיל. פשוט מרים את ה-OS הזה עם קונטיינרים וסיימת. אני חייב לומר שיש להם המון המון קוד ב-Go. זה נראה בחירה טובה. זה גם מתחבר. מה זה?
CoreOS זה איזשהו Linux או BSD, שפשטו מעליו את כל מה שלא צריך?
כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, כל הדברים התשתיתיים, כמו הדבר הזה שהם היו צריכים נניח, כמו Key Value Store כזה לקונפיגורציה, הם נימשו ב-Go, שזה נחמד. וזה גם מתחבר לאייטם הבא, שנקרא Gorman, זה מימוש של Foreman ב-Go, שזה תמיד נחמד, אני תמיד אוהב... זאת אומרת, יש לך כל מיני כלים שמנהלים לך פרוססים, כמו מה שהיה גאד או בלופיל או כל הדברים האלה, תמיד מעדיף שזה יהיה ממש כמה שיותר קרוב, מה שנקרא to the metal, כדי שזה לא ינזל לך זיכרון ולא, אתה יודע, כל הדברים.
אני חייב להכיר פה כמה דברים. אז א', אני מכיר לפחות שני פרויקטים שקוראים להם פורמן. אחד זה כלי שאם אני לא יותר כתבו ברוקוש, או שאולי לא כתבו אבל משתמשים בו לא מעט שם, שבאמת מריץ פרוססים, ואחד זה תהליך שמתחבר לפאפט, נכתב על ידי בחור ישראלי, על ידי אוהד, שהוא עוזר לנהל למעשה, בקיצור מוסיף שכבת אדמיניסטרציה נחמדה מעל פאפט. עכשיו הייתה קיימת, אז אני מבין שאתה מדבר על
הלירות, כן.
ואני רואה שמי שכתב אותו הוא יושי הורו מצומוטו.
לא, זה לא אותו אחד.
זה לא אותו אחד.
גם אני חשבתי בהתחלה, היה לי נורא מוזר, מפתיע, אבל זה לא, לא מי שאתה חושב.
אוקיי, הבנתי. טוב, אחלה.
כן, אז זה נחמד, שווה לבדוק את זה. מה גם שגו מייצר ביינרי שהם self-contained. זאת אומרת, ברגע שאתה בונה את הגורמן הזה, אז יש לך סוג של ביינרי שאתה יכול לזרוק אותו איך שאתה רוצה, בלי שום dependencies, אתה לא חייב שיהיה לך רובי לפני זה, אתה לא חייב שיהיה לך ג'אמים או whatever, שזה ממש נחמד.
כן, זה דרך אגב תופס לגבי כל הדברים של גו.
כן, נכון. כן, במקרה הזה יש לך פשוט דיימון מנג'ר כזה שהוא סטנד אלון, שזה תמיד נחמד.
כן, שמעתי לא מה, האמת שלא לא צריך לעבוד בגור עדיין לצערי, אבל לא מה, אתם חושבים שכן, אחד הדברים שהם הכי אוהבים זה שאין שום בעיה בדיפלומנט, לא צריך שום פקד
מנג'ר, כלום,
זורקים ביינרי וזה רץ וזהו.
כן, זה ביג ווין, זה ממש כיפי, למרות שאתה יודע, יש את המחלות שיש לך ב-C, אם אתה מלונקאג' נגד איזשהו דיינמיק לייברי או משהו כזה, וזה לא קיים על הסרבר, אז אכלת אותה. אבל אתה גם יכול בגרסאות אחרונות של גו לעשות סטטיק לינקינג, ולכלול את הספרות האלה בתוך הגו שלך. אז אתה יודע, זה בסדר בסוף.
אוקיי, מגניב. אז עוד משהו לפני האייטם האחרון?
לא.
סבבה, אז האייטם האחרון שלי זה הכרזה מרגשת על רוורסינג צאמט הבאה, שהולך לקרות בפברואר, לקראת סוף פברואר, 24-25 בפברואר. אז למי שלא, מי שלא הכיר, רוורסינג צאמט זה למעשה כנס שנתי שאנחנו עושים למאזיני הפודקאסט וגם למי שלא, אנחנו לא בודקים בכניסה למי יש אוזניות, אבל בגדול זה כנס למפתחי תוכנה, הנושאים שם הם Hardcore Software Development, כל מה שמעניין, זה יכול להיות Linux Containers, שדרך אגב יש wishlist ואולי גם תהיה הרצאה, ה-Call for Proposals עדיין לא נפתח, הוא יפתח בפרו, programming languages, JavaScript, front-end platforms, back-end, data scaling, product, UX וכו'. בקיצור, כל מה שמעניין אותנו, מעניין אתכם, יכול להיות שם בלי הגבלה מסוימת, אנחנו כן רוצים לשים דגש על תוכן שהוא ישראלי, made in Israel, בין אם זה פרויקטים open source שנוצרו פה, בין אם זה חברות שנבנו פה, בין אם זה מוצרים שמיועדים לשוק הישראלי, או משהו, בקיצור, כל דבר שמריח מפלאפל, זה מעניין אותנו באופן מיוחד, אבל זה לא מוגבל רק לזה. וזהו, אז כרגע הסטטוס הוא, נכון היום, כשאנחנו מקליטים את זה ב-14 לאוקטובר, הוא שהאתר נמצא למעלה, זה נמצא ב-summit2014.reversing.com, ויש כרגע wishlist שהולך וגדל. wishlist זה למעשה מקום שבו אתם יכולים לרשום מה הייתם רוצים לשמוע. עוד לא פתחנו את הפרופוזוס, כלומר עוד אין הגשות, אבל רציתי כמה שבועות לפני זה, כדי שנוכל קצת לאסוף חומר מהקוראים, לדעת איזה נושאים מעניינים. אז יש wishlist ויש הצבעות, וסך הכל זה כבר די פופולרי, יש מעל 30, אולי כשזה יתפרסם כבר יהיו מעל 40 או מעל 50 הצעות, עם הרבה ווטים וקומנטים, אז אתם מוזמנים ללכת, להצטרף, לשים את הוויש שלכם, או להצביע לווישים אחרים, להעיר הערות אם יש לכם, וכשה-Call for Papers או Call for Presentations ייפתח, שאני מאמין שעד פרסום הפרק הזה הוא כבר יהיה פתוח, אז אתם מוזמנים גם לבוא ולהגיש. יהיו לנו הרצאות מכמה סוגים, הרצאות מלאות שהן משהו בין חצי שעה ל-40 או 50 דקות, Lightning Talks שזה 5 דקות, משהו מגניב, כיפי ומהיר, יהיו גם פאנלים, יהיו גם open tables כאלה, open space, ייתכן שגם יהיו מעבדות, הכל בהתאם לסוג ההגשות שנקבל. זהו, אז אני מקווה שיהיה נחמד, שמרו את התאריכים 24-25 לפברואר 2014, ותיכנסו לאתר summit2014.reversing.com ותוסיפו את התוכן שלכם, אם זה wishים או אם זה הצעות להרצאות. זה הכל, מקווה לראות שם את כולם.
הנה,
מה מגניב.
אחלה. טוב, אז בזה אנחנו מסיימים. אז תודה רבה. בסופו של דבר, לא היה קצר מיוחד, אבל קרבנו לאזור חצי שעה. יאללה. אז נתראה פעם הבאה.
ביי ביי, תודה.
ביי ביי.